כן, אנחנו באמצע פסקה פ"ה בפרק שישי. נקרא את זה עוד פעם מההתחלה ונאריך במקום שקיצרנו. הסוגיה היא הטיפול באישת עצמירתא, שהוא אמור לקחת סכינה דקולה פרזלה וללכת למקום שיש שם סנה ולקשור בו את הסכין, סכין הברזל עם, עם ניר הברקה, כלומר שער בהמה. ויום אחד, יום הקמה, יום הראשון, לדחוק, לכדוק בי פורטה, שיחדיר את החדק של הסכין במעט, ולימה וירא מלאך השם אליו. למחר לכדוק בי פורטה נוסף, ולימה ויאמר משה אסור ענה ויראה. ולמחר, ביום השלישי, לכדוק בי פורטה נוסף, ולימה וירא השם כי שר נירו. הרושם שהרצון האדיר הנובע מתנועת הנפש האנושית המלאה כוח נמרץ ושטף של חיים מוכרח, הוא חוקק את הרושם שלו ביסוד הרגשת הענווה ושפלות הרוח, שזו הסוגיה שבה אנחנו עוסקים. הטיפול הפסיכולוגי או המוסרי באישיות הסוערת או בפן האישיותי הסוער, איך להתמודד איתו, איך להוביל את המצב לשילוב של שני הכוחות, עוצמת חיים, נמרצות חיים, ודאות חיים, זרימת חיים, ומכל מקום שלא תהיה בפריצת גבולות ובמידה קדושה מדי, אלא היא תהיה חתומה, חתומת עוז החיים הזה יהיה חתום בחותם הענווה, בחותם הסנה, ומותרות החיים הבהמיים שלא יפעלו בצורה כזאת שיבילו לחיתוך המעשרים הטבעיים, אלא להשתלבות בתכונת שפלות הנפש שתיתן לדברים מידה ומשקל, ומאידך שלא יגיע למין מצב כזה של שפלות נפש שממיתה את כוחות, את כוחות החיים, שהביקורת העצמית והמידה והמשקל לא יובילו לכך שאדם מאבד את מוטיבציית החיים וודאות החיים וזרימת החיים, השילוב של שני הכוחות גם יחד, זו הסוגיה כזכור. אז הרושם שהרצון האדיר הנובע מתנועת הנפש האנושית המלאה כוח נמרץ ושטף של חיים וכוח, הוא חוקק את הרושם שלו ביסוד הרגשת הענווה ושפלות הרוח, שהתנועה הזאת בעצמה של שפלות הנפש לא תהיה תנועה ממיתה ומעכבת את מהלך החיים הנפשיים, אלא תנועה בריאה וחזקה שדרכה היא שלטון המשפט והיושר על פי השקפת מטרת החיים על כל כוחות הגוף והנפש. אז מחדירים פה את הכוח הברזלי, הטבעי, שהוא מצד עצמו מסוכל לחתך את מעשרי החיים, אבל אותו מחדירים, דוחקים אל תוך הכוח הענוותני, אל כוח שפלות הנפש, אל כוח המידה והמשקל והביקורת והדיכוי של כוחות החיים. שלא יגיע המצב שהצורה הזאת של שפלות הנפש וענוות הרוח תגיע באמת לדיכוי החיים. אלא שיחדור לתוך תנועת החיים הענוותנית עוז החיים. ואז יהיה מהלך החיים מאוזן במה שהוא מכוונן אל מטרה נעלה, ומשימות החיים הולכים ועושים את דרכם במידה ובמשקל במלוא עוצמתם אליה. אז הכל מחושב, הכל מאוזן, הכל נמרץ, והכל במידה ומשקל אל המטרה העליונה. זה יוביל לכוח הביקורת העצמית, כוח השלטון והמשפט והיושר של החשבונות המוסריים של האדם, שהם יופיעו בכוחות הנפש בצורה בריאה, שמטרת החיים תגייס את כל משאבי כוחות הנפש והגוף אליה. לא תדכא אותם, לא תחסום אותם, אלא תתעל אותם ומילא תעלה אותם אליה. אמנם המטרה הנעלה הזאת, האידיאל הזה, לא בלא חינוך והדרגה יבוא האדם לידי המצב הנעלה הזה. זה לא יכול להיות בבום, אני מחליט ואז יעשה, אלא כדאי להתנהל, כמו שראינו בפסקה הקודמת, בכלל לא ללכת ברזל בברזל, יצר אישה וקטן תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, הזכרנו. נגד הטבע צריך ללכת, כשבאים להטות או להשתמש בכוחות הטבע בצורה שהיא חוסמת אותם, לא כדאי לעשות את זה בצורה מוחלטת, ברוטלית, כי אז זה לא יוביל לטוב. זה בעצמו יוביל לסערת, סערת נפש קשה. אבל בצורה רכה, בשילוב של כוח הנפש העדין, במהלך של חינוך עצמי הדרגתי, איתי, זה הדרך להתמודד עם כוחות הנפש הטבעיים. בעוצמתם שעלולה להיות קדושה מדי, סוערת מדי. אמנם לא בלא חינוך והדרגה יבוא האדם לידי המצב הנעלה הזה, של האיזון המלא של העוז והענווה. בייחוד אחרי שכבר נתפרצו כוחותיו על פי דרך של שטף החיים, במיוחד במקום שאדם חש את עצמו שהוא חולה, איש תצמירת, הוא בקדחת החיים, חום חיים יתר על המידה, המשקל, הראויות, הנאותות, ושטף החיים כבר סחף אותו לתנועות חיים הזאת כאלה, שהוא עסוק עכשיו בהחזרת האיזון באישיותו, שהתגלו בה הכוחות הטבעיים הסוערים במידה קדושה מדי, עד שהמוקד של שבירת הסדרים אחז בעצמיו, הוא כבר חולה, הוא כך רואה את עצמו. אז במצב כזה שהכוח הטבעי בסערתו כבר פועל, משוחרר אצלו, ופה אנחנו עסוקים בעיצה שבא להשתלט על הכוח בזרימתו הטבעית, פה עוד יותר העיצה של ללכת בהדרגה היא זאת שנצרכת. כי ראשית המעמד המביא לידי שיווי המשקל המחובר עם עוז החיים והדרגת הענווה היא ההסתכלות בעצם המראה. וירא השם, וירא אליו מלאך, וירא מלאך השם אליו. ראשית ההתמודדות עם המצב זה אוריינטציה רוחנית כוללת. תפגוש את המלאך, תתמלא בתודעה רוחנית, בתודעה השקפתית, השכלית, המלאכית. כי ראשית המעמד המביא לידי שיווי המשקל המחובר עם עוז החיים והדרגת הענבה היא ההסתכלות בעצם המראה. החיזיון המתגלה בלב פנימה מסוד קדושתן של ישראל, שם שמופיעה הופעה אלוהית לראשונה שהולכת ומכוננת את משה רבנו, השליח הגואל הראשון, המחולל את חיי האומה, וחיזיון הקדושה הזה, איך הוא הולך ומופיע, ועד כמה שהמטרה העליונה הזאת שאליה אמור האדם הקראו פה לטפל בעוצמות החיים הקדושות שלו, בסורות שלו, עד כמה המטרה שלו היא באמת מזדהה עם אופי החיים הכללי, האידיאלי, המאוזן של כנסת ישראל, של האומה, של כוח החיים הכללי, כפי שהופיע בטבע עמנו, בראשית דרכו, ומילא בתכלית דרכו. כי זהו היה החיזיון שם של התגלות מלאך השם אל משה בסנה שאינו אוכל. וההתרוממות הרוחנית אל החיזיון ההשקפתי, השקפת העולם הכללית, תפיסת האידאה המכוננת את רוח ישראל, את אופי ישראל בכלל דורותיו, ההכרה שזוהי באמת מציאות של אופי החיים הכללית, הזכרנו פעם קודמת שהיא ודאי מאוד מועילה למי שבא להכניס את עצמו לתחושות שהוא הולך להתנהג בו בצורה נגד טבעית, לא טבעית לו. הוא הולך לפעול כנגד כוחות טבעו. כל פעם שבן אדם מתנהג בצורה לא טבעית, זה יוצר לו תחושה של... שהוא מלאכותי, שהוא לא נורמלי, שהוא אאוטסיידר, וזה בעצמו מחולל איזה חרדה והחלשת כוחות. מה, אני הולך פה באיזה מסלול לא נורמלי של החיים? אז מה, אני לא נורמלי? והרעיון ש... להפך, המסלול הזה דווקא מוביל אותך לאיזה נורמה עליונה שהיא הטבע הכללי של האומה שלנו. זה דבר מאוד מעודד, זה דבר מאוד מעצים, זה דבר שהוא מוכרח להיות בתור הרקע לאוריינטציית הפעלת כוחות החיים, כוחות החיים ההולכים ומקבלים פה את טיפולם המאזים. כי ראשית המעמד המביא לידי שיווי המשקל המחובר עם עוז החיים והדרגת הענווה היא ההסתכלות בעצם המראה, החיזיון המתגלה בלב פנימה מיסוד קדושתן של ישראל, הבא מכוחם של אורחות חיים של תורה, שגבורת החיים ואש לאהבתם עם נמיכת הרוח וסבל החוק והמשפט המודד ומשאר כל רגש וכל נטייה טבעית על פי גבולה הנכון, הבא משורש כוחו של משה רבנו, מקור הענווה האנושית, ומשורש, ככה הצענו שיהיה כתוב בפעם הקודמת, ומשורש גבורתו ועוז חילו, המעטרת את ישראל בתפארת גבורה וענווה בחוברת, המתבטאת יפה במאמר, וירא מלאך השם אליו. אז כן, ראשית המעמד המביא לשיווי המשקל, שמחבר בין העוז והענווה, זה החיזיון המתגלה בלב פנימה, בהכרה שהנטייה העמוקה הזאת להגיע לשיווי המשקל באמת היא המציאות הנורמטיבית ותכונת החיים, קדושת החיים הטבעית של עם ישראל, ששני הצדדים כל כך מאפיינים כאחד את אישיותו הכללי, העוז והענווה, עוצמת החיים האדירה הזאת של החיות הישראלית בהופעתה, בכישרון, קיום ההשפעה, בדברי מי עולם. וזה מצד אחד, ומצד שני, המאפיין את הישראלי, המאפיין את היהודי, זה המשמעת, הדקדוק, האחריות, עול המצוות, והעבודה המוסרית, הפרטנית, הנוקדנית, שאיננה מבטרת, לצרור שיפול ארצה, וסבל החוק והמשפט המודד ומשאר כל רגש, כל נטייה טבעית על פי גבולה הנכון. שני הצדדים האלה, דיכוי החיים, הכנסתם למשמעת מוחלטת על כל כלליהם ופרטיהם, ועוצמת החיים, עוז החיים, זרימת החיים שאין על עפר משלה. והתכונה הזאת של קדושת חיי האומה היא זאת שהתגלמה באישיותו התמציתית של מחולל חיי האומה, זאת אומרת, מחולל מסגרת חיי האומה, הגואל הראשון של האומה, משה רבנו, שגם הוא, שני הצדדים האלה אצלו, ענווה ועוז, עוז וענווה. וכל השילוב המדהים הזה של ההפכים האלה באישיותה הכללית של האומה, שהיא עכשיו מתבקשת להיות, זה מה שמתבקש להיות, מטרת מפעל וסגנון החיים של החולה שלנו. כל זה בא משורש כוחו של משה רבנו, שהוא מצד אחד מקור הענווה האנושית, וזה בא משורש גבורתו ועוד זכילות של משה רבנו. שני הדברים גם יחד כל כך מאפיינים את משה רבנו, המעטרת את ישראל בתפארת גבורה וענווה בחוברת. זוהי הדרכתו, תורתו של משה, תורה מפי הגבורה ניתנה, אין עוז אל התורה, ורוצה השם בעמו יפאר ענבים בישועה, והמהות הישראלית היא ענווה, ישראל ענבים הם. ממעטים את עצמם. ותפארת גבורה וענווה בחוברת המתבטאת יפה במאמר, זו הייתה האידאה, זה היה החיזיון, זו היה מצאת הרוח שהופיע שם לאבי חוזה, לאב רוח האומה, משה רבנו, שם בחיזיון המכונן של מפעל חייו. זה היה מלאך השם שנראה אליו בלבת האש בסנה. כן, מי רוצה לומר פה? כן, עוד. הדיכוי החיים זה בא מצד הענווה, כי הענווה יש בצד של השפלה, הנמכה, השקטת הרוח ודיכוי החיים, כן. טוב, זה חידוש גדול. לקח לנו כמה מאות שנים, אם לא אלף שנים, בשביל לשמוע את החידוש המדהים הזה שהגיבור הוא הכובש יצרו. חשבנו שהגיבור הוא הלוחד עיר. בתנ"ך לא שמענו שהגיבור הוא כובש את יצרו. באים חז"ל ואומרים לך, תשמע, כל מיני סוגי גבורה ישנם. וגבורת החיים שאליה התרגלנו בכל תקופת התנ"ך, כבודה במקומה מונח, ומכל מקום, איך יש במקום אחר, שלוש גבוהות הן. אחד, כובש עיר. לוחד עיר, כובש עיר. גדול ממנו כובש את אשתו. גדול ממנו כובש את יצרו. אז הנה, פה אנחנו שומעים על שלוש מיני גבורה. ומי שבעניינים יודע שלא סוג הגבורה הזה, זה סוג הגבורה הזה. ומכל מקום, באים חז"ל עם כינון סגנון החיים המחודש של עם ישראל, עם שחיטת יצרה לעבודה זרה והפניית כל עוצמת החיים האדירה שלהם אל מסגרת הבו מתונים, עמידו תלמידים, עשו סייג לתורה, בכל הרוח האדירה הזאת של חז"ל שבה להטות את כל הגה החיים אל הענווה, אל הדיכוי. עכשיו, הגבורה האמיתית, אתה יודע? אתה יודע מי זה גיבור באמת? זה הכובש שתיצור. טוב, אנחנו צריכים לבלוע את תרוקנו ולבלוע את עוד הרבה מחיינו ולהקל את המסר הגדול הזה. נכון, אבל אל תתבלבל. זה גבורת הענווה. כי מי שמצליח להיות ענב, אני ספק, זה גבורה גדולה. רק זה גבורה מסוג אחר. אבל נראה לי שהקונספט
של כל הגבורות, גם עוצמה של הגיבור, אבל זה נועד לצמצם משהו אחר, בין אם זה עיר, אני משתלט על העיר ואני עוצר אותה, זאת אומרת, כל הרעיון של כל הגבורות זה צריך דבר כן לחלק.
לא בטוח. תורה שמפי הגבורה ניתנה. מה זה? חלק לעצור. יש לי הצעה אחרת. הגבורה הזאת שתורה מפי הניתנה, זה היכולת האלוקית האינסופית שאין מחוץ לה. כי היא מחוללת הכל. הביטוי הגבורה האלוהית משמעותה לא הצמצום בעולם, אלא היכולת האלוקית האינסופית, שאין דבר שיכול לעמוד בפניה. וההגדרה של גיבור, לא על פי הכובש את יצרו, שזה חידוש ופרובוקציה, ובא להגיד לנו בוא, לא כמו שאנחנו חושבים, לא כמו שהתרגלנו לחשוב, בוא נחשוב אחרת. נחשוב מחוץ לקופסה ובוא נסגל לעצמנו עוד סוג של גבורה. אז הגיבור הפשוט, ההגדרה, האוריינטציה הפשוטה של איזה הוא גיבור, הגיבור זה מי שמצליח לעשות את מה שהוא רוצה. מי שמצליח לגלם את רצונו ששום גורם זר לא יעצור את זה. כשהנקודה היא פה עכשיו לא הצלחת דיכוי הזר או צמצום הזר, אלא להפך, הזרמת הכוח העצמי ללא מעצור. כשכל גורם שעלול לעצור, הוא לא יעצור. אבל הנקודה העיקרית של הגבורה זה הכנת הרצון. כן, אז הנה, אז אולי יש לנו, העלינו פה סוג רביעי של גבורה. כן, נכון? הכובש עיר, הכובש אשתו, הכובש את יצרו, הם כולם סוג של צמצום והתוויה, התוויה לתוך מסגרת. אבל יש לפעמים, והגבורה משמעות האחרת, להפך, הזרמת המהלך הנפשי הפנימי, בלא גורם זר שיפריע. כל מיני סוגי גבורה יש. עכשיו, פה אין חינמי. גבורת הענווה היא איננה גבורת העוז. הם הפוכים. זה גבורה וזה גבורה, סוגים שונים של גבורה. כן. ומושל ברוחו, מלוכד עיר. אז זה נכון, אתה אומר שכבר בתנ"ך שמענו על הרעיון הזה. כן. אבל לא שמענו שהוא גיבור. שאומרים לך, זה הגיבור. תדע לך שהוא גדול יותר. וטוב. ערך הפיים ממשהו, שכחתי, ומושל ממה? מגיבור. טוב, ערך הפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכי דיר. טוב, ערך הפיים מגיבור, אז זה שהוא מפנה ערך הפיים, קצת משמע, נכון? נכון. ומושל ברוחו מלוכי דיר, אבל באים חזרנו ומראות, אהבנו גבורה, גבורה זה מאוד נערת. הגבורה הנערצת מכל, זה גבורה. זה ודאי גבורה של חז"ל להצליח לעצב את התרבות של עם ישראל ובעקבותיה את התרבות האנושית בכיוון שהם רוצים. זה כמו יכולת אלוקית. זה משהו נערץ מכל, לכל פנים בעיניי. כן? פה זה היה כתוב?
אם צריך להסתכל בעצם על מייסוד בשלטון של ישראל
פה, אז עוד פעם, איך הסברנו את זה? זה לא בגלל שהנושא הוא באמת קדושתן של ישראל. הנושא הוא עכשיו אדם פרטי, סובל מקדחת. זה מובן הכי פשוט, לפני שמתחילים למחשבות מאוד כלליות ועמוקות. פשט של פשט, של מה שכתוב פה. אז אני חושב שזה יותר כמו שהסברנו פה עכשיו. אתה, האדם הפרטי, שסובל מקדחת, אז באמת, בעומק העניין, מה, אנחנו ניגשים לגמרא בשביל ללמוד איך מתרפאים בגופנו? זה תיגש לדוקטור. אבל אם חז"ל בכל זאת מדברים כאילו הם דוקטורים, אז סביר שהם דוקטורים לרוח, לנשמה. ובזה אין ספק שהם הדוקטורים המוחלטים. והשפה שלהם זה השפה המטאפורית של שפת ההגדה של חז"ל. אז יש בו אין חינם איזה משל. אבל למשל הוא מבעיית הקדחת האישית של הפרט אל הקדחת הרוחנית של הפרט. והמבט על קדושתן של ישראל, זה ככה הצענו להבין, ככה אני חושב שזה הבנת הפשט, מה שנקרא הבנת הנקרא. אז זה מה כתוב פה, שיגש האדם הפרטי שרוצה למצוא את היכולת להתמודד עם עצמו, וקודם כל יאמר לעצמו, יתבונן, ישכיל, ההסתכלות בעצם המראה, הוא קראו להסתכל בעצם המראה המכונן את האומה בראשיתה. זה עיצה איך האדם ימצא בכוחו את הכוחות להתמודד עם עצמו. קודם כל השקפת עולם כללית, ופה שיסתכל כן על קדושתם של ישראל, על כלל קדושתם של ישראל, ועל יוצר קדושתם של ישראל, משה רבנו, ויגלה את המטרה שהוא מבקש לרכוש לעצמו, לסגל לעצמו, שיזהה אותה בתור יסוד אונתולוגי, יסוד במציאות הכללית, יסוד בהתגלות האלוקית במציאות, במרכז של האופי ההיסטורי של רוח האדם שמתגלה בעם ישראל. מחשבה, ועם ישראל הוא במדריכו של עם ישראל, משה רבנו, שכל האופי הרוחני הזה של עם ישראל הוא מיסוד משה רבנו השקול כנגד כל ישראל. וזה מבט חזיוני כזה שישווה לנגד עיניו, וזה אמור להועיל לו בתור השלב ראשון בתהליך המודרג של התמודדותו עם סערת נפשו האישית. זה הנושא. הנטייה המעניינת ואולי צודקת שלך לחשוב, רגע, אם אי אפשר לעשות פה איזה משל לכלל עם ישראל, רעיון מעניין, רשמנו לפנינו, אבל נעזוב אותו עכשיו. כן. אז עוד פעם, כראשית המעמד המביא לידי שיווי המשקל המחובר עם עוז החיים והדרגת הענווה היא ההסתכלות בעצם המראה. החיזיון המתגלה בלב פנים המסעות קדושתן של ישראל הבא מכוחם של אוכות חיים של תורה, שגבורת החיים ויש להוותם עם נמיכת רוח וסבל החוק והמשפט, המודד ומשאר כל רגש וכל נטייה טבעית על פי גבולה הנכון, הבא משורש כוחו של משה רבינו מקור הענווה האנושית ומשורש גבורתו ועוז חילו, המעטרת את ישראל בתפארת גבורה וענווה בחוברת. בתפארת של הגבורה והענווה, אמרנו, התפארת זה האידיאליות ההרמונית, ההרמוניה האידיאלית שמאחדת בין הקצוות האלה של גבורה וענווה בחוברת, התפארת הזאת מתבטאת יפה, התפארת של החיזיון הזה מתבטאת יפה במאמר התמציתי וירא מלך השם אליו. עד כאן הגענו בפעם הקודמת. התנועה השנייה הממלאת כבר את ההסכמה לרצון המעשי לסון לו אורח חיים על פי אותו המשקל הנהדר, זאת היא החקיקה השנייה, שהיא מתמלאת משורש התנועה השנייה של ההסכמה השורשית של ויומר אסור ענה ויראה. איך מתאחדים במהלך חיים, של חיים שני אלה ביחד, עוז החיים הבא בכוח אישי חוצב לה, בכוח אולי אני חושב אישי צריך היה להיות, או גם אולי הרב כתב אישי אבל הוא התכוון כמו אישים, זה בקיצור אני חושב משורש אש, לא משורש אינדיבידואל. עוז החיים הבא בכוח אישי חוצב להבות עם נמיכת הרוח ושלטון הנפש על כוחותיה וכל נטיות גופה היותר סועות. עד כאן השלב של היום השני. כן. 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 התנועה השנייה הממלאת כבר את ההסכמה לרצון המשיג. זאת אומרת, יום ראשון, שלב ראשון, במה שבתא בן אדם קראו להתמודד עם כוחות השער שבשיעותך, זה השקפת העולם, הסתכלות, התבוננות על החיים, היש, והכוחות הרוחניים העיקריים של האומה. יום ראשון אתה לא עושה כלום. זאת אומרת, לא עושה באופן מעשי כלום. אבל העשייה היא מחשבתית. שלב ראשון, בבחינת כמו לעולם מקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. כן העיקרון הזה. אז גם פה. אבל ביום השני, אחר כך עול מצוות, זאת אומרת, המגמה היא לעצב את החיים. והחיים זה לא השקפת חיים והשקפת עולם ותולו, אלא זו השקפת חיים ועולם שהופכת להיות לצו חיים פנימי שמעצבת את כל מדיניות החיים המעשית. לשם החיים חותרים. ושוב, בטח אם אנחנו מסתכלים על האופי של קדושת ישראל, זה הייחוד של קדושת ישראל, זוהי התורה. עם כל הרזי תורה והפשטות התורניות שאין על אפר משלם ואין במחשבה האנושית עמקים והפשטות כאלה בשום מקום בעולם. עם כל זה, מה שמיוחד בעם ישראל זה דווקא גלוי ומפורסם המצוות. ומצוות זה מציאות מעשית. מפורטת, על פניו פרוזאית מאוד, ממשית מאוד. לשם חותרת התנועה השנייה, הממלאת כבר את ההסכמה לרצון המעשי. והוא אדרבה הולך ומתפתח מתוך החיזיון הרוחני. מבשיל החיזיון הרוחני ותובע את ההתאמה אליו, כי זה בעצמו הרעיון. שים לב בן אדם, עד כמה המטרה שאתה שם לפניך, עד כמה היא באמת תואמת את אופי החיים ומטרת חייהם של עם ישראל. אז פה התנועה השנייה שהיא דוחקת יותר את הברזל, את עוז החיים לתוך הסנה, בקשר שערת החיים הבהמית, שהולכת ומתקשרת אל הסנה, אל שפלות הרוח המודדת, השוקלת, המבקרת. פה מופיעה ההסכמה לרצון מעשי לסולו אורח חיים על פי אותו המשקל הנהדר. אורח חיים, להתנהג על פי אורח חיים. לסולו אורח חיים על פי אותו המשקל הנהדר. זאתי החקיקה השנייה. זה מה שצריך להטביע בנפש בשלב השני. שהיא מתמלאת משורש התנועה השנייה של הסכמה השורשית של, שוב חוזרים אל חיזיון הראשיתי של גאולת ישראל, איך הדברים הופיעו שם, איך מופיעה רוח החיים האלוקית המיוחדת לעם ישראל, ומתחילה לעצב את הכוח המעצב את החיים של עם ישראל. זה מה שהתגלה שם במשה, קודם כל, וירא מלאך השם אליו בלבת האש מתוך הסנה, זה מעורר את משה לקום ולעשות. אסור ענה ויראה, אקום ואתקרב אל העניין. לא משנה, הוא כבר זז. זה לא תוקף אותו, הוא תופס יוזמה וזז. סליחה? לא הבנתי. מה זה שלב לימודי? השלב ראשון זה שלב התבוננותי. אני לא יודע למה אתה מתכוון שלב לימודי. השלב השני זה שלב של הסכמה רצונית לגשת לעשות משהו מעשי.
איך אפשר לראות על מה מדובר? איך אפשר לממש את זה? זה קצת פשוט ללמוד אורח
זה לא כתוב פה, אני לא רואה שזה כתוב פה. אתה אומר, לפי דבריך היה צריך להיות כתוב, שלב שני, זה לא רק לתפוס את העקרונות, אלא לתפוס את העקרונות, איך זה עובד בצורה מעשית. זה לא כתוב. כתוב שהוא מתכוון, זאת אומרת, שלב שני זה שהוא הולך ומסגל לעצמו גם את התנועה המעשית. הסכמת הרצון, ההסכמה לרצון המעשי, לסולו אורח חיים. הוא עכשיו עומד בנטייה הרצונית שלו לסולו את אורח חיים, איך הוא עומד להתנהג. לא רק ללמוד, אלא גם לעשות. ללמוד וללמד לשמור רצות ולקיים.
מילה איך, כאילו שזה גרמה לי לחשוב
את זה. טוב. כן. אז לסולו את אורח חיים על פי אותו משקל הנהדר, זאת היא החקיקה השנייה שהיא מתמלאת משורש התנועה השנייה של הסכמה השורשית של ויאמר אסור ענה ויראה. איך מתאחדים במהלך של חיים שני אלה ביחד, עוז החיים הבא בכוח אישי חוצב לעבוד, עם ניחת הרוח ושלטון הנפש על כוחותיה וכל נטיות גופה היותר שערות. זה נכון שמשה רבנו, מה שמתואר פה, אסור ענה ויראה, איך זה עובד? אבל זה כבר מתבטא, זאת אומרת, אצל הבא לטפל בעצמו, אז זה מתבטא במה שהוא כבר נכנס לתנועה של הסכמה לרצון מעשי. איך לגלם את זה באופן מעשי? וכן, איך לגלם את זה באופן מעשי? שלב ראשון, זה לראות איך זה עובד, השילוב הזה של הסנה עם האש, העוז, והענבה, וזה ביחד ואיננו קל. הסנה איננו קל. אולי זה באמת הרעיון שלא יהיה מצב כזה שהענבה היא תשחק על ידי העוז של החיים עד שתיעלם. אם כי מקודם הרב הזכיר שצריך לבדול, צריך לדחוק את העוז לתוך הסנה כדי שדיכוי החיים לא יגיע למצב כזה שהוא חונק אותם. העיקר, הם צריכים להתאחד במהלך של חיים שני אלה ביחד. עוז החיים זה האש, הבא בכוח אשי חוצב להבות, עם נמיכת הרוח ושלטון הנפש של כוחותיה. ענווה, ביקורת עצמית וריסון עצמי, מיתון סיפוקים והכל במידה ובמשקל. שלטון הנפש של כוחותיה וכל נטיותיה, נטיות גופה יותר סוערות. שלב שלישי, יום שלישי. המלאך השלישי הוא אותו החותם כבר את מטרתו. מגיע אל היעד. כי ירצה השם דרכו, וכי כבר מוכנו לעזרה עליונה, לשום לו קו נכון לדרכי חייו, ועוז גבורתם לא יפחת, המושך את חילה לכל ישראל, מהכשר הנעלה של עוז, העוז והענווה, ביסוד כוח נשמתו של רועי נאמן, אשר יחד גבורת גופו ועוז רוחו, גדולת שטף חייו, עם הענווה ושלטון הצדק על עצמו, בדרך היותר נעלה, המביאה מרפא, אצל הרב דרך זה זכר, אז הייתי צריך לקרוא, בדרך היותר נעלה, המביא מרפא, כמו לנפש ולעולם, גם לכל מחלה פרטית ביסודה. הוא מהפך את התבעירה הבלתי מסודרת לכוח חיים פורה, מתוקן ומקובל, המשר דרך לעולמי עד ומביא רפואה לעולם. ביום השלישי, אז מה הוא אומר? וייר השם כיסר לראות. התערבות אלוקית, אלוקית, זאת אומרת, השלמת, השלמות, האידיאל מושג, כל מקום שיש התגלות אלוקית, זאת אומרת שהעסק מגיע אל שלמותו, אל מיצויו, אל... אז מתוך שני השלבים יבוא, מתוך ההתאמצות, אז תבוא אולי בבחינת קדושה, שתחילתה עבודה וסופה מתנה. תחילתה עבודה זה תחילת העבודה, זה תורה שמביאה על ידי זהירות וזריזות ונקיות ופרישות וטהרה וענווה וחסידות, וסופה מתנה, קדושה, בסוף וירא השם כי שר לראות. הקדוש ברוך הוא מתערב בעניין. זה השלב השלישי. המלאך השלישי הוא אותו החותם כבר את מטרתו, כי ירצה השם דרכו, וכי כבר מוכן הוא לעזרה עליונה. זה לא רק המאמצים הרוחניים, האמוניים, וההסכמה המוסרית של המדיניות הרצונית שלו, שהוא כבר נערך, איך משליטים פה, איך מאחדים פה את העוז ואת הענווה ביחד במדיניות חיים שמצליחה לשלב את הדברים, והוא מתאמת וקם לעשות מעשה, אלא מתוך שני הימים הקודמים מגיע השלב המבוקש, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה הוא. אמר למשה, לרצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אז זה הסדר. כי כבר מוכנו לעזרה עליונה לשום לו קו נכון לדרכי חייו, ועוז גבורתם לא יפחת. כי לשמור שלא לא, לא, לא ירבה ולא יפחית, זה עבודה קשה שבה מקדש. עוז החיים ואם זה ענווה, ענווה ואם זה עוז. השילוב של שני הצדדים גם יחד, באמת להגיע לאיזון האמיתי, זה סייעתא דשמיא. שלשום לו לקו נכון לדרכי חייו, יש עיקרון ויש מסגרת, ולא חוצים קווים, ואם זה עוז גבורתם לא יפחת. זרימת החיים, עוצמתם, ביטחונם, לא יפחת. המושכת חילה לכל ישראל, והעזרה העליונה, שהיא מורכבת משני הצדדים האלה גם יחד, הקו הממסגר את הדברים, הנותן לדברים מידה ומשקל, ועוז החיים, זה מופיע בעם ישראל, מושכת חילה, העזרה העליונה הזאת, מושכת חילה לכל ישראל, מהיכשר הנעלה של העוז והנבא, ביסוד כוח נשמתו שלו, אין נאמן. זה בא דרך הצינור המופלא הזה של הרועה הנאמן, משה רבנו, העז והענב, אשר יחד גבורת גופו ועוז רוחו, גדולת שטף חייו, את כל אלה הוא ייחד עם הענבה ושלטון הצדק על עצמו. בדרך היותר נעלה, בדרך המביא, מרפא, כמו לנפש ולעולם, אין חינמי, כי זוהי, אני השם רופאיך, זה נאמר לכלל ישראל, והתורה לכל גופו מרפא, והתורה בראש ובראשונה היא לא תורה לך בן אדם, התורה לא ניתנה לנו כבני אדם, לנו כיהודים, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו כעם את תורתו, ומתוך כך התורה היא הולכת ומרוממת, ואמורה להיות לקו המידה ולאידיאל החיים, שכל האנושות וכל התרבות וכל הציוויליזציות אמורים להיסחף בעקבות עוצמת החיים התורנית החיה בישראל של חיינו ואורך ימינו. אז זה אמור להביא מרפא לעולם כולו, לאנושות כולה, להוויה כולה, אבל באותה מידה גם כן לכל מטרה פרטית ביסודה. כעיקרון היותר מקיף, יותר חובק זרועות עולם, הוא גם מתיישם בזעיר אנפין בעולם הקטן ששמו האדם הפרטי, ובכל מחלה פרטית ביסודה, שגם בה, הנה, שפורצים הכוחות הסוערים שממשך הקו העוצמתי העז של כללות החיים וכללות כנסת ישראל, וזה מוביל כבר לחום לא בריא, ומהפך המהלך האלוקי הזה את התבעירה הבלתי מסודרת לכוח חיים פורה, מתוקן ומקובל המיישר דרך לעולמי עד ומפיר רפואה לעולם. ויחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולכל העולם כולו. מתוך התיקון של המציאות הפרטית, ברוחה, בנפשה, אז רוח של איזון ושקט ויכולת של זרם חיים מלא וזורם וחי ופועל, בטוח, ודאי ועוצמתי, שהוא מופיע בצורה של מידה ומשקל, צדק ומוסר, בשפלות רוח הנבטנית. השם פה בפסוק, ביום השלישי, מי הגורם הפועל? הקדוש ברוך הוא פועל. ביום הראשון המלאך מופיע. ביום השני משה יוזם פעולה. פעם השלישית הקדוש ברוך הוא יוזם. כן. לא הבנתי את הניסוחים שלך. מה, אני מבין את מה ש... אני יכול לחזור על מה שאתה אומר. רק אני לא מבין מה אתה מתכוון במילה הזאת, עיקר. למה זה יותר עיקר? מה פירוש המילה עיקר? אני לא מבין. כשאתה משתמש בזה, זה נשמע לי כל כך לא סביר מה שאתה אומר, שסביר לי שאתה מתכוון במילה עיקר ללמד שאני מבין בה. אז תסביר לי מה זה עיקר. אולי מתכוון להגיד, יש צעד שאני צריך להתאמץ, ואחר כך הלקל עליי גומר. והשלבים הראשונים, זה כן, אמרנו, זה בבחינת העבודה. השלבים הראשונים זה בבחינת המאמץ של האדם. השלב השלישי עכשיו יכול לצפות לסייעת הדשמיה. השלבים הראשונים זה סייעת הלשמיה. שלבים אחר כך, מתוך כך, אם אתה עסוק בסיעת אליש, מה היה אז? אתה עוזר לו, הוא יעזור לך. טוב. אמר לי, ממשיכה הגמרא, הסוגיה ממשיכה. אמר לי רב אחא, ברי דרבה לרב אשי. ולמה ויומר, אל תקרא ולום. ראינו ברשי, שלא יקרב, זה יכול יהיה אליו. למה? אולי למה? עד שאתה עסוק, אני יודע, אולי מבין, אולי רשי מבין, שאתה עסוק, לסור. היה רשם כיסר, וכך הוא הסביר, נכון? הוא אמר שם משהו כזה, אני חושב. איפה זה היה? מה אתה אומר? כיסר, שאסור אכול. אז עד שאתה מבקש שר, תבקש, אל תקרא ולום. אל תבוא ותלך, אל תבוא. ככה רש"י מפרש. אני יודע. בוא נקרא את הרב, אני קרוב משוכנע שיסביר אחרת מרש"י. נראה. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי. ולמה ויאמר אל תקרא ולום. מה שלא יהיה זה עושה רושם, עד שאתה אומר שלושה פסוקים, שלושה ימים, תגיד פסוק אחד, אבל נחמר יותר. ההתוודעות על דבר עוז החיים, המתאחד דווקא עם תמימות הענווה, והממשלה ברוח, כשהיא באה למעלתה העליונה, לאותה מעלה המרפאת את כל המחווים, המחזרת את כל סדר הרוס לתיקון ושכלול, צריכה להשתלם בהכרה הברורה, שכל כך גבהו דרכי ההשתלמות הזאת, עד שעד קצה, אי אפשר כלל שיבוא האדם. ורק מרחוק יוכל להיות שואב חיים, מנוחה ועונג, מזיב החמדה של ההשתלמות, של ההתאחדות הנפלאה הזאת. רק אז ירשם בליבו וחפצו גודל המעלה ועומק יקרתה, ואז יחשוק ליבו להפנות אליה את כל כוחותיו. אבל אם יחשוב שיש ביד האדם לבוא למרום קץ ההשתלמות של התאמה גמורה של עוז החיים בכל מילואם עם שלטון הרוח במדרגתו הגמורה, אז יאבד את כל הציור של סיגוב טוב עליון זה, ולא יזכה אפילו באותם החלקים שיוכל להגיע אליהם. על כן ראוי להחזיק במרפא של ההודעה על דבר הגבלת הכוח של האדם לעומת הבקשה הגדולה הזאת המתבטאת יפה וברור במאמר אל תקרא ולא, ולמה? ויאמר אל תקרא ולא. אם אני מבין נכון מהקריאה הראשונה, שנברר את זה תוך כדי קריאה שנייה והעיון, אני יודע עד כמה שנספיק היום, אולי נספיק את הכל, אז עושה לי רושם שבניגוד לאיך שאני הבנתי והצעתי לכם פה להבין את רש"י, הרב מבין את הצעתו של רבא לא בניגוד למה שנאמר מקודם, לא, אלא בתוספת. ויגיד גם, ולמה אני מבין כאילו הוא אומר, ויגיד גם, כי זה מאוד חשוב, כי כל התרופה הנפלאה הזאת שפורטה פה לפני כן, שמה שאמר רב יוחנן, בנוסחה של רב יוחנן, כדי שבאמת תוכל לתפקד כמו שצריך, אז יגיד גם את הפסוק שהיה שם, שנאמר שם מיד בהתחלה, ויאמר אל תקרא ולא, זה מאוד חשוב. שגם לתודעה הזאת, אל תשכח אותה ברקיחה של המרקחת הזו. כי ההתוודאות על דבר עוז החיים המתאחד דווקא עם תמימות הענווה וממשלה ברוח. כשהיא באה למעלתה עליונה, לאותה מעלה מרפאת את כל המחובים, המחזרת את כל סדר הרוס לתיקון ושכלול. כדרכו של הרב בפסקאות כאלה, בסדרת פסקאות, המשפט הפותח הוא מתמצת לנו את כל מה שראינו בפסקה הקודמת. אז בפסקה הקודמת הייתה התוודעות על דבר עוז החיים המתאחד דווקא עם תמימות הענווה והממשלה ברוח, שהשאיפה היא להביא אותם למעלה העליונה של ההרמוניה ביניהם, של ההתאמה ביניהם, לאותה מעלה המרפאת את כל המחובים של העולם, של ישראל, של הרוח ושל האדם הפרטי, ומתוך כך של העולם. המחזר את כל סדר הרוס לתיקון ושכלול. ההתוודאות על דבר הפעולה הזאת צריכה להשתלם בהכרה הברורה, שהיא תתבטא בביטוי אל תקרא ולא. מה תוכן ההכרה הזאת? תוכן ההכרה הזאת היא שכל כך גבהו דרכי ההשתלמות הזאת של שילוב הקצוות הכל כך קיצוניים בהפך שלהם זה מזה, ופה אתה משלב בין שתי הקצוות הקיצוניים האלה, כל כך גבהו דרכי ההשתלמות הזאת, שעד קצה של ההשתלמות אי אפשר כלל שיבוא אדם. אל תחשוב שבאמת את המיצוי המוחלט של זה, זו מציאות שכאן עלי אדמות זה יכול להופיע. כי צריך להבין שהאחדות הזאת זה אידיאל. זה אידיאל שאנחנו אומרים ללכת במסלול שלו. ומתוך כך הדברים ילכו ויתקרבו. אבל המיצוי העליון והמוחלט חשובה התודעה בכניסה לכל המסלול ההולך ומאזן בין הכוחות האלה. שאת המיצוי המוחלט אי אפשר להגיע אליו. בהגדרה, מטבע לשונית, הרב ציוד הזה עליה, אומר שיש מטבע לשונית מיוחדת בעם ישראל לגבי כמה דברים. שאומרים תשובה שלמה, גאולה שלמה, רפואה שלמה. וזה ככה נוהגים יהודים להגיד. משמע שהרפואה יש לה להיות שלמה. ויכול להיות שה... המצב השלם, אז הוא באמת, אתה מבין, כל פעם שאנחנו יוצאים משירותים, אז אנחנו אומרים, רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. כי לפני כן הייתי חולה. דחפים, לחצים, חוסר נחת. זה סוג של מחלה, אוכל עם ממלא את הגוף. אז זה מחלה, כן. על כל פנים, השלמות, אין לה קץ, אז כולנו חולים. כולנו בריאים, ברוך השם, ובראשית ברא אלוקים, קודם כל בריאות, וזה בסדר, אנחנו לא חולים, אבל אפשר תמיד להשתלם. והרפואה יכולה להיות שלמה. ובמסגרת זאת, אז כן, אפשר ללכת ולהכיר שהרפואה המוחלטת היא בשלמות. בשלמות, אני אנסח לכם את זה בסגנון של בדיחת רחוב, אבל איך נוהגים להגיד, שמע, תשמע בן אדם, החל מגיל 40 אתה קם בבוקר ולא כואב לך משהו, אתה מת. אז ככה זה. המציא אותי שיש פה הרבה כאלה שעדיין רחוקים מגיל 40, אז לא הבינו את הבדיחה. אבל תבינו מה מצפה לכם.
אמרת,
אמירה עקרונית
יותר משהו סופו מתנה, או שיש פה אולי אמירה ספציפית שזה מעלה שמשה רבנו הגיע אליו, אז זה לא בדרגה גם לא של
סופו
מתנה?
כן, אז זה מה שהוא רוצה להגיד. שכן, גם גם במתנה, המיצוי העליון זה משהו תמיד נשאר באידיאל. ובניגוד למה שדוד אמר, אז בסוגיה של הזיקה שלנו למוחלט, שם בסוגיית הקריטריון לאמת, אז אנחנו כידוע מבררים שהאוריינטציה הזאת שחושבת שאתה צריך לנוח על איזה מדרגה, ואז הגעת, אל, זו אוריינטציה לא כל כך מציאותית ולא נכונה, וההפך מזה זה נכון. כשאתה בתנועה אל, הגעת. וכשהגעת, לא התחלת. אז האוריינטציה, אתה יודע, סלח לי על הסגנון הדרשני, אבל רוח דרשנית הרבנית תוקפת אותי בראי הזה, נעיר לך ברוח פרשת השבוע, המהות שלנו מתחילה מלך לך. לך לך, זה המילה הראשונה שנמרה לאבי האומה, וזה גם פחות או יותר המילה האחרונה, לך לך אל ארץ אשר אראך, לך לך אל אחד הערים אשר אומר אליך, אבל כל מהותנו זה לך לך. אנחנו, לכו בנים, שימו לי, יראת השם על עמיתכם, זה המהות שלנו. אל תקרי הליכות כי אם הלכות. את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. אנחנו תמיד בדרך. אבל אם יחשוב, אז עוד פעם, אז ההתוודאות על דבר עוד החיים המתחד דווקא עם תמימות הענבה והממשלה ברוח, שהיא באה למעלתה עליונה לאותה המעלה המרפאת את כל המחווים ומחזרת את כל סדר הרוץ לתיקון ושכלול, צריכה להשתלם בהכרה הברורה שכל כך גבוהו דרכי ההשתלמות הזאת, עד שעד קצה אי אפשר כלל שיבוא אדם. ורק מרחוק יוכל להיות שואב חיים, מנוחה ועונג מזיו החמדה של ההשתלמות. השלמות שלנו זה השתלמות. כשאנחנו הולכים מחיל אל חיל, קווה אל השם, חזק וימץ ליבך, ושוב קווה אל השם, ויבטיחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך השם, וישמח לב מבקשי השם. זו האוריינטציה של אמונת ישראל ותורה ויסודותיה. לעולם בתנועה, לעולם בהתעלות, לעולם בהתקדמות, לעולם בהשתלמות, וזוהי השלמות. ובמציאות הזאת של התנועה, זה לא תנועה של והרשעים קיים נגרש והשקט לא יוכל ויגרשו ממה ורפש ותית, חוסר שקט נפשי, אלא בדיוק להפך. התנהלות של מנוחה ועונג מזיו החמדה של ההשתלמות. כשבן אדם הוא ענוותן, אז הוא בתודעה שהוא תמיד צריך ללכת להשתלם. אבל הוא לא עצוב מזה שיש לו עוד מה להשתלם, זה משמח אותו. אין לו עניין, אין לו עניין ליחצנות, שכולם יחשבו וירגישו ואני אוכל להתרהב לפני כולם וכולם יללו אותי. את זה אנחנו, את הכיף הזה אנחנו משאירים לכל העמים מסביב, זה הכיף שלהם. אבל אצלנו, ההכרה שאני יכול ללמוד, אני יכול להתקדם, אני יכול לעבוד על עצמי, זה מה שמשמח. זו השלמות, זה טוב. וזוהי ההתאחדות הנפלאה, זאת אומרת, ההשתלמות, ואנחנו תמיד הולכים ומתקרבים יותר ויותר אל ההתאחדות הנפלאה הזאת של העוז והענווה. והאחדות המוחלטת, ממשיכים להתקרב אליה. רק אז, באוריינטציה הזאת של אל תקרב הלום, יירשם בלבבו וחפצו גודל המעלה ועומק יקרתה, להבין שהערך הזה זה אידיאל אינסופי בערכו, זה אלוקי ממש. זו האלוקות, באלוקות. זה ענייננו. ואסתר משה פניו כי ירא מביט אל האלוקים. ובזכות ואסתר משה פניו זכה לקירון אור פנים. ואז יחשוק ליבו להפנות אליה את כל כוחותיו. אדרבה, מצד שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה משהו לאלה מכל ברכתה ושירתת ושמחתה ונחמתה דאמירן באלמה. לאלה מכל טעם בדל. לאלה מכל המושגים שלנו, גם ההשגות היותר מוחלטות, היותר נשגבות, של אנשים היותר חכמים, וגם של האנשים היותר נבואיים. גם משה רבנו, אז אדרבה, הוא כל מעלתו, במה שהוא יודע, שהמושג האלוקי עצמי, לא תוכל לראות את פניי. ואי היכולת, ראיית הפנים, היא זאת שנותנת את הערך לכל האידיאל של החיים האינסופיים. ועל ידי זה, היא מגייסת אליה, שואבת אליה, את כל כוחות החיים כולם. אדרבה, בגלל שזה לא מוגבל. אבל אם יחשוב שיש ביד האדם לבוא למרוב קץ ההשתלמות של התאמה הגמורה, של עוז החיים בכל מילואם, עם שלטון הרוח במדרגתו הגמורה, אפילו שלא הגעתי לזה, זה שאני חושב שזה רק שאלה של זמן, ובעיקרון זה ערך מושג, זה אופק שתתקדם אליו, תגיע אליו. המחשבה הזאת כבר מקבעת אותנו בקונספציה מוגבלת. היא כבר מקבעת אותנו באיזה תקרת זכוכית. אז יובד את כל הציור של סיגוב טוב עליון זה. אז אתה לא מגיע, אתה לא... להפך. אם אתה חושב שאתה יכול להשיג את זה, אז לא תשיג את זה. וכשאתה מבין שאתה לא יכול להשיג את זה, אתה נמצא בקשר אדיר איתו באמת. ולא יזכה אפילו באותם החלקים שאוכל להגיע אליהם. האוריינטציה הזאת שזה דבר מושג, אידיאל שאפשר למשש אותו, אז היא בעצמו גורמת שהתנועה האידיאלית לא תהיה במלוא עוצמתה. על כן, ראוי להחזיק במרפא של ההודעה על דבר הגבלת הכוח של האדם, ולא לשכוח ברשימת ההוראות, שביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, אבל רגע, בהתחלה תגיד, אל תקרב הלום. זה תודעת העל שבמסגרתה עכשיו אנחנו מתחילים להתקרב. לעומת הבקשה הגדולה הזאת המתבטאת יפה וברור במאמר, אל תקרב הלום. ולמה? ויאמר, אל תקרב הלום. טוב.